אז קראתי לשיחה הודות לארעיות הכל אפשרי. זה משפט שאמר תיך נתן.
עובד.
משפט שאמר תיך נתן, המורה הנפלא למדיטציה, שמי שלא מכיר, המלצה חמה למצוא אותו אחרי הריטריט, ולו רק כדי לשמוע את הניגון של הקול שלו. הניגון של הקול שלו זה אחד הטיצ'ינג היפים של חמלה וריקות. זה היה מעניין שזה הנושא שחשבתי לדבר עליו, אני לא חושבת שדיברתי עליו לפני זה בריטריט. חוץ לריטריטים כן, אבל בריטריט, פעם ראשונה. וביומיים האחרונים מאז שכזה אני מסתובבת עם הנושא הזה, מתנגן לי גם, כל פעם שכזה ישבתי קצת לכתוב, מתנגן לי בראש. שיר של אריק לוי, שקודם ניסיתי לפתות את יונתן לשיר לכם, כי הוא שר טוב ממני, אבל לא הצלחתי. אז תדמיינו את אריק לוי בקולו, השאר לנו כזה, זה קורה שהדרך מתארכת, שום דבר לא ידוע, רק להמשיך ללכת. אני לא אשאיר לכם. לא כדאי. אז אני רוצה גם להציע לנו להתמקם בסוג מסוים של הקשבה, וזאת הקשבה שככל האפשר משהה את המקום של איפה אני מול הדברים האלה, במובן של חוויתי את זה היום, לא חוויתי את זה היום. אני כן חווה ארעיות, לא חווה ארעיות, כמה חווה ארעיות, כן? ובאמת לשמוע את הניגון הזה כהשראה של הדרמה, כי באמת בלב החוכמה שהדרמה מציעה לנו, יושבת ההזמנה לחיות יותר ויותר במגע ובקשר עם הידיעה שהכל ארעי, שהכל משתנה, שהכל חולף. חלק ממה שהתרגול הזה עושה זה להוריד את הידיעה הזו מפה עוד ועוד 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 לכל התאים. ודווקא בהשראת מה שיונתן אמר אתמול, זה שאנחנו לא כל כך חולקים חוויות מדיטטיביות, חשבתי להתחיל באיזה תיאור של חוויה אחת מיני שפגשתי במדיטציה, שכן היא פרי של תרגול לאורך זמן. אני אומרת את זה כדי שככה באמת נשמע את זה משם, של תרגול לאורך זמן, ושמתרגלים לאורך זמן גם הריכוז, הסמאדי, מעמיק. אחד הפירות של העמקה של הסמאדי זה חוויה כזאת ודומות לה ואחרות. זה רגע כזה שתרגלתי בבודגיה, זה היה. והסתכלתי דרך הגדר של המנזר. באותו זמן של השנה, דלי למה הגיע לתת את הטיצ'ינג הגבוהים ביותר, ככה שהוא מציע, הקלה צ'קרה, וזה אומר שמיליוני טיבטים שטפו את רחובות בודגיה. מיליוני נזירים לבושי בורדו כזה, אבל לא רק, גם כזה אנשים עם ה... יש להם כאלה... מין סינרים כאלה שמסמלים איזה אזור הם. אז מלא מלא נשים עם סינרים צבעוניים, זה המון המון פסים צבעוניים, מלא גלימות בורדו, כל הרחוב מלא בנהר הזה, ואני כזה מתבוננת בשקט, ולאט לאט ככה התחושה של אני פה והם שם קצת נעלמת, והחוויה נהיית מין נהר גדול כזה של אנשים, של פעימות לב, של זרמים בגוף, של רטטים, של מגעים של אוויר, הכל ככה מתערבב לאיזה עושר עצום של מגעים חושיים, והכל ככה שטוף בהרבה מאוד אהבה. בהרבה מאוד אהבה. אני אקח את זה, אני אספר את זה עד הסוף. אף פעם לא סיפרתי לדבר ריטריט. יש משהו בחוויות מדיטטיביות שהן נשארות כזה נורא אישיות. גם לשחרר את זה. ואז ככה, הוויז'ן שהיה לי באותו רגע זה שהנהר הזה זורם, הכל ככה פועם כמין מערבולת אחת של המון המון תחושות, אבל בלב כל דמות כזו בנהר, כולל בלב הזה, כזה ראיתי מין כדור אור זורח. פשוט היה מין נהר עם המון המון כדורי אור. בתוך הרטט הגדול הזה. וזה ליווה אותי הרבה זמן. אני חושבת שזה עדיין מלווה אותי. אני לא זוכר, כאילו, זה לא משהו שאני נזכרת בו לעתים קרובות. אבל מלווה אותי באיזו ידיעה עמוקה גם של ההיזכרות של הראיות. וגם שבלב הידיעה של הראיות נמצאת גם החמלה והאהבה. שהיא אוניברסלית ומשותפת לכולנו. אז התרגול מוליד בנו רגעים קטנים שאנחנו במגע עם התנועה הזאת הבלתי פוסקת של החיים, לפעמים ככה, לפעמים בביסים קטנטנים. והדרמה גם מזכירה ואומרת לנו שלא בכדי אנחנו מתרגלים לזכור הראיות ולהיות בקשר עם ההשתנות המתמדת, כי ההרגל ההפוך של התודעה שלנו זה להרגיש שככה זה. הדברים הם סטטיים, הם בלתי משתנים. כן? בעוד, אנחנו כולנו יודעים, נכון? כלומר, אם אני אגיד כזה, הכל משתנה, הכל הרי, כל מי שתגידו, לא משנה שהוא שמע דרמה, לא שמע דרמה, כן, כאילו בסדר, הכל משתנה. פה אנחנו יודעים את זה. אבל באמת ככה שאנחנו מסתכלים בכנות, גם פה ובכלל בחיים, רוב הזמן אנחנו לא זוכרים את זה. רוב הזמן אנחנו לא חיים לאור הידיעה הזאת. ואם אנחנו ככה, אני ארחיב על זה אחר כך, אבל חושבים על מה שדיברנו פה, על התנועה של ההיאחזות, ההשתוקקות, הדחייה, זה ברגעים האלה, שמשהו קפוץ, אנחנו לא זוכרים שהכל משתנה. וברגעים האלה שמשהו קפוץ, הרבה פעמים גם אם יגידו לנו, בסדר, זה יעבור, זה יהיה כאילו, יופי, תודה. עזרת לי מאוד. ובכל זאת, ככה, אם אנחנו מסתכלים על הימים האחרונים, כאן על הקרית, תחושת הזמן שלנו קצת משתנה פה, לא? אנחנו חושבים על תחילת הריטריט, זה איזה מין שילוב של לפני שנייה ולפני 10 גלגולים. או מיליון גלגולים, בו זמנית. וזה קשור גם לאושר הזה, שמתאפשר לנו כשתשומת הלב מתחדדת, של ההבחנה ביותר ויותר התרחשויות בכל רגע ורגע. יש איזה משחק כזה שעושים לפעמים בקבוצות מיינדפולנס, או ככה בקבוצות דרמה, וזה לשבת אחד מול השני ולתאר במילים כל מה שאני שמה לב. אולי לחלקכם יצא לעשות את זה. לשבת כמה דקות מול מישהו שותק ולתאר כל מה שאני שמה לב. תנסו את זה מתי שהם בא לכם. אחד הדברים הראשונים שככה בולט זה שאי אפשר להספיק לתאר במילים את כל מה שאני שמה לב בשנייה. כל כך הרבה רשמים חושיים מגיעים אליי. וברגע שאני מביאה אליהם מודעות ותשומת לב, אז האושר הזה מתגלה. כשאני באוטומט וביום-יום, לפעמים ככה המון רשמים חושיים מגיעים, אבל הם לא נרשמים, כי אני שקועה במשהו מסוים. אבל כשתשומת הלב מתחדדת ונפתחת, כל כך הרבה נוגע. רגעי מגע חושי, המון. אני מי שהתנסה, כזה ניסה קצת את הלייבלינג שיונתן הציע. לתת תיוג מנטלי לדברים, אולי שמתם לב, כזה שמיעה, תחושה, נשימה. בלתי פוסק, הריקוד הזה, הנהר הזה. אז הדרמה מציעה לנו בערכת הקיץ, יונתן חיבב את זה שאמרתי, שאפשר לקחת את ארבע המיטות בערכת הקיט. אז בערכת הקיט השנייה, בכיס השני, היא מציעה לנו את מה שנקרא שלושת מאפייני הקיום. אפשר לראות את זה כמין שלושה משקפיים. אתם יודעים מה? לא, אפשר לראות את זה כמשקפיים אחד, אבל כרגע בשביל השיחה נחלק את זה לשלושה. בסופו של דבר זה אותם עדשות, אבל נגיד שלוש עדשות שאנחנו מוזמנים לתרגל להסתכל דרכם על המציאות. כי אם ההרגל הרגיל של המיינד להסתכל על המציאות זה לארוז אותה בצורות ובשמות, יש ביטוי בדרמה שנקרא נאמה רופה. כן? המיינד פועל בצורות ושמות. מרגע שהתגלמנו בגוף, נפלנו לתוך איזו צורה, עכשיו אנחנו לומדים להתנהל בתוכה, וכדי למקם אותנו בצורה הזאת, כן, לפעמים זה לא פשוט, נכון, מסכימה. כדי להתמקם שוב ושוב בצורה הזאת, נהיה לנו שפה. כן, השפה היא זאת שמגדירה לנו, אני כאן, אתה שם, אתה חבר, אתה אויב, אני רעבה, זה אוכל. זה מה שהשפה עושה. אבל אפשר לראות גם שבמוגבלות שלה, היא מייצרת כל הזמן שניים, נפרדות. וכשאנחנו נורא מאמינים לה, וזה מה שקורה לנו רוב הזמן, אנחנו נורא מאמינים לסיפורים, אני כאן, אתה שם, זה טוב, זה רע, זה בפנים, זה בחוץ. אנחנו חיים בסיפורים. אז גם נהיה מאוד סטטי. סיפורים הם תמיד, אף פעם, לעולם לא. הם לא יכולים לתפוס, מילים לא יכולות לתפוס את הבזזז הבלתי פוסק הזה של החוויות. הם תמיד ליד, הם תמיד רגע אחרי. אז ההדשה של הראיות מזמינה אותנו לתרגל בו זמנית. כשעולם המילים עובד, נגיד אני לא מסתפקת בזה. אני גם רוצה להיות בקשר עם עולם החוויה, ששם אני מרגישה כמה הכל זז. כן, היום מישהו סיפר בקבוצה שהוא שם לב, וזה ככה זיהוי יפה, של תשומת לב שמתחדדת, שיש איזה מדובב, שגם כשהמחשבות לא הולכות רחוק, הן נשארות פה קרוב, כן? כאילו עפיפון קרוב, אבל עדיין המדובב מספר מה אני עושה, מה קורה פה. הלכת, חזרת, נשמת, באת, כואב לך פה, זה, לפעמים, אני מכירה את זה היטב, לפעמים גם כזה, אנחנו בשביל, והוא יגיד כזה, הולך לחדר אוכל, כאילו זה תיאור מתמיד כזה. וזה יכול לעצבן, כן? זה קרה לנו פה, שיהיה צחוק. זה יכול לעצבן, אנחנו יכולים גם כאילו להיות שם בסיפור. וזה יכול להיות אוקיי, זה מה שהמיינד עושה. הוא יוצר צורות, והן די סטטיות. ופה יש עולם שלם של חוויות, גם כשהמדובב מדבר. וזה העולם שאני מתעניינת בו, מתאמנת בלהתעניין בו. כי פה אני רגילה להתעניין. כאן אני רגילה לחיות. זה ההרגל המוכר. אז אנחנו ממש מתאמנים בלראות הראיות. זה לא רק נופל עלינו כתובנה ברגעי שקט, זה גם נופל עלינו כתובנה, כחסד של חוויה ככה ברגעי שקט, אבל זה גם אימון מתמיד. בואו, תרימו רגע את היד. תרימו את היד. ותנסו להרגיש את התנועה הזו, לא תנסו, תחושו את התנועה הזו בעדשת האריות. מתחת לכותרת של יד שעולה ויורדת. איזה תחושות אנחנו מרגישים? אפשר גם לעשות את זה רגע בעיניים עצומות, איך זה משפיע על היכולת לחוש. הרבה מאוד תחושות בתנועה. מעניין? זה יכול להיות מעניין לרגעים, כשהפוקוס הוא להתעניין בזה. כן, נגיד הצליל של הפעמון, שאנחנו מקשיבים לו לא כאיזה מזל הסתיימה המדיטציה, אלא כצליל. וואו, כמה רטטים יש שם. אז זה מעניין לרגעים, אבל מהר מאוד, כן, גם הנשימה היא ככה. ים של תחושות משתנות, אבל מהר מאוד זה נהיה שאיפה, נשיפה, הבנתי את הקטע. עשיתי את זה כבר. Been there, done that. אז אנחנו ממש מתאמנים פה בקרית לצלול מתחת לעריצות של עולם הצורות והשמות, ולגעת בעולם החוויות, כי יש בו אושר, יש בו חיות בלתי נגמרת. אז המשפט הזה של תיך נתן, תודה לעריות, הכל אפשרי. Everything is possible due to impermanence. הוא מקסים בעיניי, והוא ככה, אפשר להקשיב לו בהרבה מימדים, אבל ברמה הכי פשוטה, באמת תודה לעריות, הכל אפשרי. שום דבר שאנחנו מכניסים לפה, שום דבר שאנחנו מוציאים מהפה, מהצד השני, שום דבר שקורה הוא לא היה קורה בלי התנועה של הראיות, של הסוף וההתחלה, של הזרע שהופך לפרח, של הזרע שהופך למלון שנאכל בארוחת בוקר, של מערכת העיכול שמאפשרת לנו להוציא את המלון. הכל זה תנועה של סופים והתחלות ורצפים. הראיות זה דרך להסביר את הדבר הזה, את החיים האלה. וכשאנחנו מסתכלים ככה על החיים, או לפחות אני אגיד שאני מסתכלת ככה על החיים, כשאני זוכרת להסתכל ככה על החיים, אז הסיפור הזה שיש טבע ויש אותי, כאילו אנחנו שני דברים שונים, נהיה קצת פחות אמיתי. תוך הגלגל החיים הזה, שהבודה דיבר עליו, הכל מתגלגל, כולל אנחנו. סוף, התחלה, התחלה, סוף. הבודה הזכיר לנו שוב ושוב, ככה הוא מדבר על דוקה כגלגל הסמסר, הגלגל ההיוולדות, ההזדקנות והכמילה. ואחת הדרכים שאנחנו יכולים להתאמן ולהסתכל על החוויות זה גם בהדשה הזאת של התחלות וסופים. נשימה מתחילה, נולדת. יצא לכם פה לשים לב, אני מזמינה אתכם ממש ככה לחדד את הקשב פה לרגעי הסיום של הנשימה. כשהנשיפה מתחילה להיעלם, היא נעלמת לתוך איזה רגע של כלום כזה. הרגע של הכלום הזה הוא עוצר. ואז שהשאיפה הבאה נולדת, מתחילה, הרבה פעמים זה גם הרגע שהמחשבות יתחילו. מתחילה תנועה. הרגעים האלה של ההתמוססות של הנשיפה, זה גם יהיה הרגעים הרבה פעמים שפתאום יהיה קל להרפות מהמחשבה. גלים של סופים והתחלות. אבל לא סתם אנחנו מאבדים את הקשר עם האמת הזאת. אתם יכולים בטח להגיד למה אנחנו שוכחים לזכור הראיות. למשל, כן. כלומר, לא למשל, זה הזיקוק, פחד מוות. אז נדבר גם על מוות ככה כמוות, אבל פחד. פחד ממוות, פחד מסוף, פחד לא להיות, פחד לא לדעת. כל תנועה של פחד זה תנועה של אני לא יודעת מה הולך לקרות. לרוב פחד עולה כשעכשיו לא נעים, ואז ככה. אני משליחה את זה לאיזה עתיד מדומיין, ואז המחשבה שהלא נעים הזה יימשך לנצח נצחים, נורא מפחידה, או להפך, עכשיו נורא נעים, אבל זה לא יהיה מחר. היא לא תאהב אותי ככה, הוא לא יאהב אותי ככה מחר. איזה פחד. כן, אז הפחד זה באמת התנועה. זה שאנחנו לא יודעים מה יהיה ברגע הבא. באמת, נכון? לא יודעים. מעמידים פנים שאנחנו יודעים. כן, גם מחר אני אלך לעבודה, נפגוש את אותו בן בת זוג, הילדה שלי למי שיש, אותה ילדה, business as usual. ואז אנחנו גם משתעממים, כי הכל אותו דבר. כי זה אותו בעל, אותו ילד, אותה עבודה, יום אחרי יום. האומנם? כולנו בטח מכירים את המשפט של הרקליטוס. אי אפשר לדרוך באותו נער פעמיים. תחשבו איך זה להמשיל את זה על מקום העבודה שלכם. אי אפשר ללכת לאותו מקום עבודה פעמיים. איך זה לזכור את זה שהולכים בבוקר לעבודה? כשנכנסים הביתה בסוף יום עבודה. ואני אומרת לכם, ואני אומרת גם לי כמובן, כי זה משהו שאנחנו רוצים להגיד לעצמנו שוב ושוב. כי המיינד מסדר בצורות. מי שפה פעם שנייה בריטריט ככה גם עלה קצת בקבוצות. ריטריט ראשון, כל חוויה שאנחנו עושים פעם ראשונה, וואו. לא להרוס, הכל טרי, לא ידוע. ואז נהיית פה תבנית. ואז אני כבר יודעת שביום השלישי של הריטריט אמור להיות הוואו, וברביעי הקשיים, וזה לא עבד לפי התסריט, אז הריטריט הזה כנראה total lost, ובריטריט הבא אני אתארגן על הלוז יותר טוב. זה מה שהמיינד עושה. אז הדרמה מציעה לנו כל הזמן להתנער ללא הרף מהאשליה הזאת שיש דברים קבועים וסטטיים, והיא גם מציעה לנו ללמוד חווייתית, וזה קורה, זה מה שהתרגול, אני מרגישה שזה מה שהתרגול עושה בנו. שלחפש ביטחון בעולם משתנה, נתון לאכזבה. הכי קשה לנו עם סופים, מעברים, פרדות. אנחנו לא אוהבים סופים, לא יודעת מה איתכם, אני לא אוהבת סופים. לא מזמן מישהו סיפר לי שבשיפוצי בית, זה אחוז הגירושים הכי גבוה. הרבה שינויים להכיל ביחד. לא נוח לנו. בשינויים, לא נוח לנו בסופים. אבל חלק מהלא נוח זה כי האמנו שזה לנצח ושהאושר שלי תלוי בזה, וגם מכרים לנו את הסיפורים האלה. לא יודעת מה איתכם, אני ממש זוכרת, יש לי חברת ילדות שאנחנו עדיין חברות, הייתי ישנה אצלה כל יום ראשון בגן, והיה תקף קבוע לפני השנה, אני פחות שיתפתי את הפעולה של לפנטז איך תראה החתונה. עד פרטי פרטים של השמלה. כן. על הנצח לנצחים הזה יושב כל כך עמוק, וזה רק דוגמה אחת מיני. אבל כן, יש לנו המון נצח נצחים. זה לתמיד. אדם אומר, let's face it. בואו לא נשלה את עצמנו. שום דבר הוא לא לתמיד. בואו נתרגל לראות את זה כל הזמן. יש משפט, ציטוט נורא יפה של הלן קלר. זאת אומרת, ביטחון הוא בעיקר דעה קדומה. אין ביטחון בטבע, וילדים אינם חשים בו. סורי. בטווח ארוך, הימנעות מסכנה אינה בטוחה יותר מאשר החשפות נועזת לסכנות. החיים הם הרפתקה נועזת או שום דבר. אז הדרמה אומרת, המקום היחיד מקום, כאילו המקום להשעין את חוויית האמון שלנו, הביטחון שלנו, זה בידיעה הזו שהכל משתנה. כמה זה ישפיע על תנועת היאחזות בדברים? אנחנו יודעים שהכל משתנה, אנחנו יודעים שאתה לא פה לנצח ואני עדיין אוהבת אותך. אנחנו יודעים שהעבודה הזו אולי עוד כמה זמן לא תספק אותי, ועדיין אני נותנת את מלואי כשאני שם. הכל משתנה והכל סוף והתחלה, זו הזמנה נהדרת לבחור ברגע הזה. לצאת מה שדיברתי בשיחה הקודמת, של להשליך את האושר שלי על פנטזיה. ותחשבו, זה גם אותנו מרגיע כשאומרים לנו להשתנה. אני כשהייתי ילדה ממש רציתי שתהיה לי איזה סבתא כזאת, שפחות הייתה, ששמים עליה את הראש, היא אומרת כזה מידע לי, או חביבתי, whatever. גם זה יעבור. הכל חולף, הכל משתנה, כן? ומין כזאת אמת חיים שהמאמות יודעות להגיד. וגם יודעות לחיות, כזה. זה לא איזה משהו אזוטרי. אבל אנחנו שוכחים את זה כחברה, ואנחנו גם משכיחים את זה. כאילו, החברה מטשטשת, מעלימה, קמטים. מעלימה את הקשר עם הראיות ושינוי, וכשאנחנו מדברים על הראיות ושינוי, זה גם כזה... אולי פחות על הקרית ויותר ביום-יום, לראות איך אנחנו מתייחסים לשינוי הזה. זה שהגוף הזה משתנה. למי שפה בין 20 וקצת, זה אולי עוד לא, עוד לא ניכר, אבל הגוף הזה משתנה. אני אומרת את זה כי אני חושבת שאני עד לפני כמה שנים, אני בת 38, חושבת שעד לפני כמה שנים, כאילו, זה היה מין רעיון נחמד, אבל... שוב דבר לא משתנה, ולאחרונה התחלתי לשים לב, כזה, מסערות לבנות, קצת קמטים. וזה תרגול מעולה, כשמסתכלים במראה ורואים שינוי, איך אנחנו מגיבים? כזה הלכה למעשה. אחד הדברים שאני כזה מנסה לעשות, כזה אני רואה שינוי, וכל הקולות של החברה כזה in back of the head. אנחנו אמורים להיות צעירים לנצח. ילדות בנות פיפס מספרות לי ככה על השיפוצים שהן עושות לגוף שלהן. מאכילים אותנו באידיאלים של צעירות לנצח. זה ממש תרגול מתמיד, ואני רואה את זה גם כאיזה שליחות בעולם, להיות שליחי אמת. להסתכל במראה ולהגיד וואלה, כן. מעגל החיים. ואפילו לשמוח כשאני רואה עוד שערה לבנה של הנה תזכורת בלייב שאני לא פה לנצח. אם לרגע התבלבלתי. אז זה באמת מביא אותנו גם ככה לפחד מוות ולמילה הזאת שמפחידה אותנו גם ואנחנו... עושים הרבה כדי לא להתעכל במדי פעם. אי אפשר לדבר על הראיות בלי להיזכר שזה יסתיים מתישהו, הדבר הזה. ויש איזה פחד לפעמים לדבר על זה אפילו. אבל הדרמה, טקסטים הבודיסטים מדברים על זה שוב ושוב ושוב. באותה דרשה של תשומת הלב שהזכרתי, כן, יש כמה זמנה לראות שאנחנו מורכבים תיאורים מאוד פלסטיים של מעיים וחלקי גוף שאנחנו מורכבים מהם. שהחלקי גוף האלה גם יחזרו מתישהו לאדמה. והזמנה לזכור את זה, זה לא כדי לבאס אותנו. זה לא כדי שנהיה נוירוטים, שזה יכול לקרות, כלומר. כשהייתי צעירה, היה לי תאונת דרכים, ואז התחלתי לנהוג לא הרבה אחרי זה. כאילו, התחלתי לנהוג, וכל הזמן על הכביש היה לי את הידיעה כזה, כל רגע יכול לקרות משהו. אבל בצורה נורא נוירוטית, זה לא היה מועיל. זה לא היה מיטיב, אז זה לא כזה. זה לא להביא אותנו למסקנות שאני שומעת לפעמים, אוקיי, אם מתישהו אנחנו נמות ואנחנו לא יודעים מתי, אז בוא, מי שאמרה לי לא מזמן ככה, אני חושבת על המוות וזה גורם לי לקנות עוד ספרים, ללכת לעוד סדנאות, כאילו, איזה בולמוס חיים כזה. אז זאת מסקנה פחות מועילה, לדעתי. אבל המסקנה שהדרמה מזמינה אותנו להסתכל על זה, אם מתישהו זה יסתיים ואנחנו לא יודעים מתי, כן? והטיבטים ממש ככה מציעים, לקום בבוקר ולהגיד, ייתכן, אני לא יודעת, אבל ייתכן שזה יומי האחרון. אז איך אני רוצה לחיות אותו? כן, זה הזמנה להתעורר, לא להיבהל. זה הזמנה להציף את הפחד שממילא מנהל אותנו, ואז לטפח משהו אחר, וזו תבונה ששואלת את עצמי, אוקיי, לאור האמת הזו, כי זאת אמת, שהכל משתנה, איך אני רוצה לחיות את חיי? בבודה יש שאלה יפה, שהוא אומר כזה, what do I want to become when the day and nights go by? אם דיברנו פה על קרמה ועל אחזויות, אנחנו רואים שיש לנו השפעה. זה לא קורה מעצמו, יש לנו השפעה על מה אנחנו מטפחים. ויש לנו המון חופש בחירה כשאנחנו קמים בבוקר לבחור איך לחיות את היום הזה. יש המון השפעות מרדימות בשמירה, המסכים למיניהם, למשל, אבל יש בנו גם מספיק תבונה, יושרה, חמלה. נגיד, איך אני רוצה לחיות את היום הזה, על פי איזה ערכים, במה אני רוצה לגדול, when the day and nights go by. האם אני רוצה לגדול בהירות? האם אני רוצה לגדול בחמלה? האם אני רוצה לגדול בחיבור ובשייכות? ועשיית טוב, אני מציעה, כלומר, אלה הדברים שעולים לי כשאני ככה חושבת, אבל תבדקו לעצמכם במה אנחנו רוצים לגדול, מה אנחנו רוצים לטפח בידיעה שהחיים יקרה ערך. זה מה שכתוב ומתלבטת אם כן או לא. בשבילי אחד כזה שיעורים הגדולים בנושא היה לראות את הסבים שלי. הולכים לעולמם, סבים, סבתות. בגלל שהם כזה היו אנשים כל כך משפיעים וקרובים, זה היה מין שיעור כזה של איך אני רוצה להגיע למצב הזה. וגם לראות כמה זה מפחיד. זה שאנחנו נהיים פחות מוכרים לעצמנו. אחד הדוגמאות שלי לזה, יש כמה, אבל זה שסבא שלי, החמוד, זיכרונו לברכה, הוא אוהב לספר בדיחות. הוא לא היה מדבר הרבה, אבל מדי פעם הוא היה אומר לי כזה, אז את שומעת, בטלי, קראו לי בטל, עד לא מזמן. ומספר בדיחה. לפעמים הוא חוזר על עצמו, אבל היה לו סך הכל מגוון יפה של בדיחות. והזיכרון שלו היה די חד לקראת הסוף, אבל לעומתו הזיכרון של סבתא שלי פחות. כאילו הייתה דימנטית והזיכרון קרס, ולראות אותה ככה נורא הפחיד אותו. זה היה כזה החרדה הכי גדולה. אז כזה לקראת הסוף שהזיכרון שלו היה פחות טוב כבר, אבל עדיין בסדר, סך הכל. זה לא מה שהיה הכי מאתגר. הוא שם לעצמו ליד המיטה שלו, זה היה בבית חולים, כבר קופסת עץ, והוא כזה לקח פתק, הוא הדביק. פתק שיהיה כזה פתק ארוך, כזה עשה מספרים מ-1 עד 100, ובכל מספר הוא כתב שתי מילים מאיזושהי בדיחה. ואז הוא קיפל את זה כזה קטן קטן, שם את זה בתוך הקופסת עץ, וכשהיו באים לבקר אותו, כן, זה היה בבית חולים, כשהיו באים לבקר אותו בבית חולים, הוא אמר כזה, תפתחי את הקופסה, תבחרי מספר, תקריאי לי מה כתוב בו. ואז הוא עושה לעצמו מבחן זיכרון. זה היה ממש כאילו, אני הייתי במתח. זה היה ממש כזה, כל כך קיוויתי שהוא כזה יזכור עד הסוף, כי זה כאילו האושר או האכזבה היו כל כך מהותיים. אם הוא זכר את הבדיחה, זה היה, הכל בסדר. It's still here. וכשהוא פחות זכר, זה פניו היו נופלים. כאילו, כל כך רציתי שהוא יזכור למען, כן, אבל באמת, כאילו, כל המושקעות הייתה בזה. וזה עצוב, קצת. קצת, ששם אנחנו שמים את יהבנו בדברים החולפים, כי הלב שלו היה מקסים עד הרגע האחרון, גם כשהזיכרון היה פחות. אז אני כזה רגע בשקט, כמו שאני ממשיכה במילים, גם כדי שתראו מה זה עושה לכם לדבר על הראיות או על סוף, מה זה מעלה בנו. אני חושבת שזה חשוב לעשות שיח, מקום לשיח כזה, וזה לא מתאפשר בהרבה מקומות בחיים. אז כשהוא כבר קורה, מה קורה לנו? האם זה מבהיל, האם זה נותן השראה, מוטיבציה, דחיפות? מה קורה? ואיפה בחיים שלנו היינו רוצים לשים דגש, לזכור יותר שהדברים משתנים, שהדברים בתנועה, שהכל חולף, שאנחנו חלק מנהר חיים עצום שאי אפשר לדרוך בו פעמיים. באיזה אזורים בחיים היינו רוצים לזכור את זה יותר? ולוקחת את ההסתכלות הזאת עוד, אני לוקחת הבודה, לקחת ההסתכלות הזאת עוד צעד, ואני אעשה את זה איתכם עכשיו. דיברנו על שלושת מאפייני הקיום. אני רוצה לראות אם אתם יכולים לראות שלדבר על הראיות, זה הצד השני של המטבע אולי, או זה ככה, לדבר על האחזות. אפשר לראות את הקשר ההדוק בין השניים? כן, נכון. המאפיין הקיום השלישי שאפשר לדבר עליו רבות, ואנחנו רק ככה נחבר אותו לתמונה, הוא אומר, אם הכל חולף, ותנועת ההאחזות היא זאת שמשכיחה מאיתנו את זה, מעברת אותנו, מה זה אומר על זה? מה זה אומר על הדבר הזה שאני קוראת לו אני? אם הכל בתנועה והכל משתנה, אז איך זה שיש פה איזו תחושה שזה מי שאני? ככה אני. הכל שם בתנועה, וזה הציר שסביבו העולם מסתובב ונע. נכון? זו תחושה קיומית. היא הישרדותית. אבל איך זה להכיל את המבט הזה? של אוסף, של תנאים ונסיבות משתנים, משפיעים, מושפעים. כן, קצת דיברנו על זה היום בבוקר, כשדיברנו על על החקירה, לראות את התהליך. רגע של כואב, של קיבוץ, תפיסה של אוי לא, תפיסה של אוי לא, משהו נוסף מתכווץ, משהו נוסף מתכווץ, חוסר שקט, כן, הגלגל הזה של תגובה לתגובה לתגובה לתגובה. ואוסף התגובות האלה זוכה לצורות והגדרות וכותרות של אני, השלימו את החסר. תחשבו על המילה הזו, אני. היא תמיד עולה בהקשר, היא מילת יחוס. יצא לכם פעם להגיד רק זה, אני. כלומר, כן, אבל כששאלו מי רוצה משהו, אז זה גם התייחסות. אבל נכון, היא תמיד צמודה למשהו. זה עוד איזושהי מילת תיאור שאנחנו לוקחים נורא נורא ברצינות. נורא ברצינות. כריסטופר, אחד המורים היקרים שלי, כזה הרבה פעמים שאת המשפט הזה כזה, where is the island? איפה החוויה? זה מי שאני נוחתת. כאילו, תחשבו במהלך היום פה, כמה עניים היו. אני רעב, אני מעולה במדיטציה ועליתי על זה, או אני כישלון חרוץ ואני אלך לסדנת ריברסינג פעם הבאה. כן, המון עניים הופיעו פה, שבמיוחד מה שהם סיפרו לנו זה מה קורה עכשיו. גם אני והפרעות קשב וריכוז שלי לעולם לא נצליח, במיוחד מספר לי שעכשיו קשה. ואז עסקתי איזו מסקנה והגדרתי איזה אני סביב זה שעכשיו קשה. כן, וגם עוד לפני ההגדרות האלה, לפעמים כזה, כשכואבת הבטן, אז אני הגוף, אני הבטן, אבל כשהיא לא כואבת, אז הגוף הוא שלי, והוא לא אני. אני המחשבות. כן, כל פעם זה נוחת במקום אחר, זה מדבר אליכם? זה משהו ששמתם לב אליו? זה רדיקלי להסתכל ככה על הדברים. כלומר, המאפיין הקיום השלישי שאומר בעצם, אין אני קבוע ומוחלט. אין אני שלא מופיע בהקשר, בתנאים ונסיבות. It's a big one. זה ההפך מכל מה שאנחנו מתחזקים ביום-יום. אבל זה המשך ישיר של לדעת הראיות. כאילו אפשר להגיד, כן, הכל משתנה וחולף עד הקרית הזאת. פה לא. ואיך זה משפיע עלינו, על החוויה שלנו, אם אנחנו יודעים שלא משנה איזה כותרת עכשיו סיפרתי על עצמי, היא נורא נזילה. היא לא תהיה שם עוד רגע. או גם אם היא תהיה, כי אני מחזיקה אותה נורא נורא חזק, היא נורא חלקית. זה גם, ככה אפשר להסתכל על ההגדרות של התפקידים בחיים שלנו. אני אמא, אני מורה דרמה, אני בן זוג. כן, יש שנים שהם כזה, אנחנו מספרים אותם הרבה. זה מי שאני. ויש שנים שפחות. נגיד בארץ, הרבה פעמים אנחנו פוגשים אנשים או במערב, השאלה הראשונה זה מה? מה אתה עושה, כן? כאילו, ספר על עצמנו זה מה אנחנו עושים. הרבה פעמים פגשת אנשים כזה, אני כרגע לא עובד בכלום, אני לא יכולה לסבול את השאלה הזאת. מה אני עושה, זה מה שמגדיר אותי. לעומת זאת, כשמטיילים במזרח, זה כאילו, את נשואה או לא נשואה. אבל אם אתה גבר, זה מה אתה עושה. ההגדרות שלנו הן משתנות, אבל הן הרבה מאוד מהזהות שלנו. אז לראות הראיות גם מאפשר לנו לקחת את זה קצת יותר בקלות אולי. את התפקידים, את הכובעים האלה. מלא פעמים ככה בקבוצות שאני מלמדת, אני שומעת אימהות. מלכות את עצמן. על חטאים כאימהות, על איזה אימהות נוראיות הם כי הם צעקו על הבן שלהם. כן, עכשיו, כשאני כל כך מזוהה עם זה שאני אימא, ואני צריכה לעשות את זה הכי טוב, כי הגורל של היצור הקטן הזה כולו תלוי, ואם אני אצעק או לא, זה נורא הרי גורל. כן, אבל אם אני מסתכלת על זה במבט של הרועיות ותנאים ונסיבות, אז זה לא אומר יאללה מגניב אני אצעק. אוקיי, היו פה כל מיני תנאים. אני הייתי פה, והוא היה פה, והיה עייפות, והיה עומס, והיה רגע של תגובתיות וחוסר תשומת לב. איפה פה האימא הלא טובה? כשאני מסתכלת על זה ככה. או איפה פה הפרעות קשב וריכוז שלי? כשאני מסתכלת על המון המון רגעים ונטיות, וסופים והתחלות. Thank you. קצת כמו הדיבוב שדיברתי עליו קודם. כמה הגדרות האלה ימשיכו הסיפורים של מי אני ומה אני? הם לא פוסקים. השאלה היא איך אנחנו מגיבים אליהם. אני אתן לכם דוגמה, אני זוכרת ש... לא יודעת למה זה מה שעלה לי היום, אבל... בעבר הייתי המון, עושה המון מטבחים, בעבר הרחוק, עושה המון מטבחים בריטריטים. כזה, ומאוד הייתי, אהבתי את ה... אני מבשלת, אני כזה משהו של השירות והנתינה. היה לזה איזה מין גוון של כזה... איזה... אני עושה משהו נורא טוב, אני עושה משהו נורא טוב. אני ממש זוכרת איזה רגע כזה שאני כזה מוציאה את האוכל לפני ארוחת צהריים. יש איזה כזה קטן, אבל ברקע שאומר כזה, איזה מהממת אני כיוגית בריטריט שירות. וכאילו ששמתי לב לזה גם ראיתי שזה הולך עם איזה הליכה כזאת של חצי קדושה שמרחפת עם הסירים, כאילו זה נותן לזה איזה אקסטרה מומנטום כזה. אז שמתי לב שבכלל ככה זה... איזה אני כזה שחולש בתקופה היא עכשיו, כבר לא, של איזה כזה חצי קדושה כזאת, וכמה זה נעים. כן? עכשיו, לגרש את זה, להילחם הזה לא יעזור, אבל לתת לו להיות כמו איזה מין דיבוב ברקע. סירים, ידיים, צעדים, אוכל, כוונה טובה. איפה פה אני הקדושה? אם אני לא... מתחזקת אותה ומאמינה בה יותר מדי, בשום מקום. אז לא, זה לא עניין של, כן, אנחנו לא רוצים ללכת לקיצוניות השנייה של אין אני, להילחם בהגדרות האלה, לא אגדיר את עצמי. הגדרות מופיעות, הן חלק מהנמת רופה, צורות, צריך לתקשר. אם אנחנו זוכרים הראיות ואי האחזות, אנחנו ניקח אותם הרבה יותר בקלילות. כמו שסטיבן תמיד אומר, למה מלאכים עפים? כבר סטיבן נגיד את זה באנגלית, because they take themselves lightly. אז זה הזמנה, בסופו של דבר, שלושת מאפייני הקיום מזמינים אותנו to take ourselves lightly. כן. יש פה צורות, זה כזה מחזיר לשיחה, האי. יש את הגוון המיוחד שאנחנו. תודה לאל. כאילו, זוכרים שדיברתי על להיות אמיתיים? אחד מאיתנו הוא כמו פתית שלג. יש לו את הטביעת אצבע הייחודית שלו. אין עוד צירוף של תנאים ונסיבות כאלה. אפשר לחגוג את הייחודיות ולחגוג את החיים וליהנות מהם. אנחנו לא צריכים לזרוק לפח, אין אני, אז בואו, לא יודעת מה המסקנה שזה יכול לקחת, אבל משהו ניהליסטי כזה, לא, להפך. כל משתנה אז אפשר ליצור כל פעם מחדש, להגיב באופן אותנטי לסיטואציה הזאת, ולא כי אני צריכה לתחזק איזה דימוי. אני נורא חשובה, כי... מזמן איזה תלמיד באיזה קורס שאני מלמדת, תמיד היה בא עם כזה שרוואל וחולצה, ואז איזה יום אחד הוא הגיע מהעבודה, הוא הגיע עם חליפה מתוקתקת ותיק כזה, אמרתי לו, מה? וכזה הוא מתנצל, אני שופט בבית המשפט העליון. כאילו ישב שם לא בנוח, שהוא בקורס דרמה עם החליפה של השופט, הוא אמר, כאילו, לא הספקתי להחליף בגדים קודם. כן, אז אוקיי, אנחנו לובשים מלא חליפות. גם ללבוש הרואלים וגלביות החליפה. כן, אנחנו מתחזקים מלא עניים. זה לא שזה לא יקרה, אבל אפשר לשחק איתם. ולפשוט אותם כשצריך. כן, איפה האימא הטובה הוראה כשהיא יושבת על הקרית? אם ראש הממשלה היה בא לעשות מדיטציה, אמן. איפה ראש הממשלה כשהוא יושב על הכרית? ממני לאן שצריך. טוב. אז אני אעצור כאן. הזכיר לנו את המשפט של תיך נתן. תודה על הראיות, הכל אפשרי. שטויות, קטן עלינו, חום, קור. נכון? ואני כן אסיים עם שיר. ככה, דיברתי עם יונתן על הספר הזה קודם, כשניסיתי לבחור אחד, מה שמקסים בשיר הזה, ובכלל בשירים האלה של משוררת יפנית בשם שיבטה טויו, שהתחילה לכתוב שירה בגיל 92, זה ספר השירה הראשון שלה שיוצא. ומה שפועם עובר דרך כל השירים האלה במינימליזם של המילים, זה המון אוויר. המון מרחב, המון ריקות. אני אקריא לכם אחד, אבל הם כולם כאלה, מין פנינות קטנות כאלה. הרוח וקרני השמש. כשאני יושבת במרפסת, ועוצמת עיניים, הרוח וקרני השמש שואלות אותי, איך את מרגישה היום? מה דעתך שנטייל מעט בגן? כך בקולן העדין הן פונות אליי. קדימה, אני משיבה מעומק ליבי, וקמה על שתי רגליי בנשימה אחת. אז בואו נשב רגע בשקט.